ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף סמך ת'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה שראינו בדף סמך ח' עמוד א', שמה המשנה אומרת מלאק בשמאל או בלילה שחט חולין בפנים וקודשים בחוץ אינן מתאמות בבית הבליעה. למרות שהפעולות האלו הם אינם מכשירים את הקורבן, הם פעולות פסולות, בכל זאת הם מצליחים להוריד מהעוף ההגדרה של נבלת עוף טהור, וממילא אם הם לא מגיעים להגדרה של נבלה אז אפשר לומר אינן מתאמות בבית הבליעה. עכשיו הגמרא, הנושא שלנו, כתבנו בשוליים קודשים בחוץ קודשים בפנים. הגמרא, מלאק בשמאל או בלילה וכו', תנו רבנן. יש פה מבחינת סימונים הדגשה או הבלטה של המילים מליקה, ובברית הבאה עם צורת פפיון המילה שחיטה. יכול, תנו רבנן, יכול תהי מליקה שהיא לפנים, זה מליקה כשרה. כאילו מליקה זה הצורה שבו שוחטים את הקורבן עוף, והוא מתבצע לפנים, בעזרה. האם מטמא בגדים בבית הבליעה? תלמוד לומר, אז הגמרא תענה מציטוט בפסוק בויקרא פרק י"ז פסוק ט"ו. יש כאן סוגריים שהלשון לא מתוקן, אז אחרי הסוגריים הגמרא אומרת טריפה. שוב פעם, הפסוק ויקרא פרק י"ז פסוק ט"ו, נקרא את הפסוק במלואו, הוספנו את זה בשוליים של הגמרות המסומנות, פסוק שמשייכים אותו לנבלת עוף טהור. כתוב, וכל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה באזרח וגר וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב ותאר. אז המילה טריפה נמצא בפסוק שקראנו, ומה לומדים מזה? מה טריפה, הגמרא ממשיכה, מה טריפה שאין מתרת את האיסור? המליקה לא פותרת הבעיה של טריפה. אם העוף הייתה, אם העוף היה טריף, אז זה שעושים מליקה זה לא מתיר את האיסור. אף כל שאין מתרת את האיסור, יצא מליקה שהיא לפנים, הואיל והיא מתרת את האיסור, אין מטמא בגדים בבית הבליעה. אנחנו נצטרך לחזור על זה עם פירושו של רש"י, אבל לפני כן נקרא את הקטע שדילגנו. שאלנו האם מליקה שהיא לפנים גורמת לכך שאותו עוף באכילתה תטמא בגדים בבית הבליעה, שהבגדים של אותו שאוכיל את העוף בזמן בליעתו בגדיו יהיו טמאים. תלמוד לומר נבלה. עכשיו כמו שמימן מנבלה אני אמור לדעת שמליקה מועילה? הנמי נבלה היא כשהורגים את העוף בצורה כזאת, דהיינו לא בשחיטה רגילה אלא בצורת מליקה, אתה בעצם הופך את העוף להיות נבלה. אתה הורג את העוף, אתה לא שוחט את העוף, אתה מכניס את הכהן מכניס את ציפורן של גודה שלו למפרקת של העוף וחותך את הסימנים בצורה כזאת, זה נבלה. אז איך נבלה מלמדת שלא יהיה תומת תומת בית הבליעה, אלא תלמוד לומר טריפה. עכשיו רשי אומר, מה הטריפה? אין טריפות המורה בה, ההופעה של טריפות מתיר שום איסור שהיה בה מתחילה. זה כוונת המשפט שקראנו כבר, מה הטריפה שאין מתירת את האיסור. אם היה איזושהי איסור מקודם, הטריפות לא מתיר איזושהי איסור. אף, הגמרא אמרה, אף כל שאין מתירת את האיסור, יצא מליקה שלפנים. מה הכוונה יצא מליקה שלפנים? שאויב היא מתירת את האיסור, אין תמיד בגדים בבית הבליעה. עכשיו אנחנו נפנה לרשי. אף דיבור מתחיל, אף נבלה שאין נבלות התופעה של נבלות, אין הנבל המורד בה מתיר את האיסור. יצא, כאילו להפוקה, יצא נבלות הבא לה על ידי מליקת פנים באכשר, הואיל ומתיר את האיסור שבחיה לא הייתה רויה לקרב לגבוה והותרה במליקה זו. אז על כזה דבר שהנבלות שבאה בעקבות המליקה, אבל מה קורה כשאתה מולק את העוף בעזרה, עכשיו אתה יכול להקריב אותו לגבוה. כשהעוף היה חי אתה לא יכולת להקריב אותה לגבוה, עכשיו שעשית מליקה בפנים אתה יכול להקריב אותה לגבוה. ככה מקריבים את הקורבן. ואז על זה הברייתא ממשיכה לומר, הואי והיא מתרת את האיסור, הנבלות הזאת אין מטמא בגדים בבית הבליעה. נמשיך. אבי מלאק קודשים בחוץ וחולין, בין מבפנים בין מבחוץ, הואי ואין מתירים את האיסור. אם אתר האיסור נקבע על ידי כך שעכשיו אתה יכול להקריב אותם, אבל אם אתה מולק אוף קודשים בחוץ, חוץ מהזרה, או אתה מולק אוף חולין, לא משנה איפה, בין אם זה בעזרה או בחוץ לעזרה, מאחר שהם לא מובילים, המליקה הזאת לא מובילה את העוף להיות במצב של קשה להקריב, אז הם אין מתירים את האיסור. אז אם עשית מליקה כזאת, שוב פעם, לקודשים בחוץ או לחולין, לא משנה איפה, העוף הזה, מי שאוכל אותו מטמאים בגדים הבית הבליעה. תניא אידך. אז בואו, אולי לפני שנתקדם, נסכם שהיכולת למליקה להוריד את הטומאת נבלה בבית הבליעה המאפיינת נבלת עוף טהור, המליקה היחידה שיכולה לטהר את העוף מטומאת בית הבליעה זה מליקת עוף קודשים בעזרה. כל שאר המליקות לא יטהר. אנחנו בגמרות המסומנות בדף סמך ח' עמוד א' הוספנו טבלה בדיוק בעניין הזה. אז אם מסתכלים בטבלה תראו האם המתהר מתומת בית הבליעה הדברים שברשומים בטבלה, אז תחת נגיד הכותרת מלאק רואים קודשים בפנים כן מתהר, שאר האפשרויות קודשים בחוץ, חולין בפנים, חולין בחוץ לא מתארים. עכשיו אנחנו נמשיך עם אותו נגיד סגנון, אבל נתחיל מנקודת שחיטה. עכשיו שחיטה, תשימו לב, שחיטת עוף קורבן זו לא הדרך להקריב את העוף. אז אנחנו מדברים על פעולה שאם מדובר בחולין זה מה שנכון לעשות, אבל אם מדבר בעוף קודשים הוא לא נכון לעשות. האם מה שישאר בכל זאת, האם מה שעוף שנשחט, עוף קודשים שנשחט, האם הוא מטמא בבית הבליעה? אז נמשיך בגמרא. תניא אידך, יכולתי שחיטת חולין של עוף חולין לפנים, כלומר בעזרה, כמובן זה לא נכון לעשות, לא מכניסים חולין בעזרה. נו, הוא כן, הוא שחט עוף חולין לפנים וקודשים, עוף קורבן ומה שחט בין לפנים בין מחוץ. השאלה פה, האם כזה, כאלו דברים מטמא הבית הבליעה? שוב פעם, יש בעיה בגרסה, אז השורה הבאה כתוב תלמוד לומר טריפה, אז לומדים מהמילה הזאת. אז בינתיים יש את הקטע שבסוגן נקרא אותו תלמוד לומר נבלה, מהמילה נבלה אני אמור להבין שהוא יתמה. שואל דוגמה, הנה מנבלה היא? עכשיו רשי, הנה מנבלה היא, מי אומר דלב נבלה היא? הועיל ושחיטה בפנים באוף לא שייכה, וכן בקודשים בין ובין מחוץ. עשית פעולה שלא שייכת, אז אם לא שייכת אז יש מקום לחשוב שסתם הרגת את האוף, אוף שנהרג הוא נבלה. אז הברייתא שואלת, האם שחיטה כמו שתיארנו פה זה מביא אותו להיות מטמא בבית הבליעה? אז המילה נבלה אמור להגיד לא, אבל זה כן נבלה לכאורה. אז לכן אלא תלמוד לומר טריפה. מה טריפה שווה בפנים כבחוץ? אף כל ששוות בפנים כבחוץ, כלומר כאן וכאן היא אסורה. יצא בעל הפוקה שחיטת חולין בפנים וקודשים בין מבפנים בין מבחוץ, הואיל ולא שוו בפנים כבחוץ אין מתאמין בגדים הבית הבליעה. הגמרא תסביר את הנקודות האחרונות, אבל שוב פעם נדגיש שהפסוק, או מהפסוק לומדים מתי כן יש תומת בית הבליעה, כשהאיסור הוא דומה לטריפה. טריפה אין הבדל בין בפנים ובחוץ, אם מדובר בטריפה זה אסור, הוא לא קשר כקורבן, לא משנה איפה. עכשיו, אם יש מציאות שיש הבדל בין פנים לבחוץ, אז אותו עוף לא יתמה תומה בבית הבליעה. בשלמה חולין לא שבו בפנים ובחוץ, כי בשחיטת חולין בחוץ זה דינו, ככה צריכים להתנהג. שוחטים עוף חולין בשחיטה מחוץ לבית המקדש, בפנים בעזרה אין מקום לדבר על שחיטת עוף חולין. אז אם עוף חולין נשחט, עוף חולין נתקן, אם עוף חולין נשחט בפנים הוא לא יתמה תומת בגדים הבית הבליעה, כי שחיטת עוף חולין בעזרה הוא אסור, שחיטת עוף חולין מחוץ לבית המקדש מותר. אלא קודשים, אם אנחנו נדבר על עוף קורבן, עוף קודשים, אידי ואידי פסולינינו, בין אם בפנים בין אם בחוץ פסול. אין כאן תורת שחיטה על עוף קודשים, כי
of kodeshim dino vemlika. As ein hevdel, as ech ata yochol agid al of kodesh shenishchat shelo metame tumat gedim abeit abliyah. Hagemara ona. Amar Rava, im ho'ila lo shchitat chutz lechayvo karet, lo to'il v'tara midei nevela. Shchitat of kodesh michutz lebeit hamikdash mechayev et mi she'ose kach, mi she'shochet of kodesh bachutz, chiyuv karet b'mizgeret ha'avira shel hakavat kodeshim bechutz. זה נכלל בתחום של שחיטת חוץ. למשל, אם אדם שוחט קורבן בהמה מחוץ לבית המקדש, הוא חייב קרית. אז גם שחיטת אוף קודש מחוץ לבית המקדש מחייב קרית. עכשיו, אם הוא מחייב קרית, אז יש לזה משמעות, יש על השם שחיטה, ולכן יש לה כוח גם כן לסלק את הגדר של תומת נבלה. אז ממשיך הגמרא, אשכחן חוץ, אז מצאנו מקור לומר שאוף קודש שנשחט בחוץ לא מתמה הבית הבליה. פנים מנהלן, שחיטת אוף קודש, אוף טהור קודש בתוך הזרה, מניין מה שהוא לא יתמה תומת בגדים הבית הבליה, הועיל ולא שבו בפנים כבחוץ, כי בפנים אין קרית. אי אחי, מלאק קודשים בחוץ נמי לא, נגיד שמי שמלאק אוף קודשים, אוף קורבן מחוץ לבית המקדש, שלא יהיה תומת בגדים הבית הבליעה, זה לא שבו בפנים כבחוץ, כי בפנים אוף קודש הכשרו במליקה, בחוץ פסול במליקה. אז למה אמרנו שמליקת אוף קודש בחוץ מתמה בגדים הבית הבליעה? אמר רב סימי ברשי, דנין דבר שלא בהכשרו מדבר שלא בהכשרו. אפשר לדון שחיטת אוף קודשים בפנים משחיטת אוף קודשים בחוץ, שניהם הם לא בהכשרו. ואין דנין דבר שלא בהכשרו, כלומר מליקת אוף קודשים בחוץ מדבר שבהכשרו, מליקת אוף קודשים בפנים. אז אם אתה מחפש לראות הבדל, אתה לא יכול להתבסס על הבדל שאתה מוצא בין דבר שבהכשרו לדבר שלא בהכשרו. שואלת אומה ולא, והתניה, מניין ליוצא שאם עלה לא, לא ירד? יוצא, למשל, איברים של קורבן, שאם הם מן הדין צריכים להישאר בזרה, אם יצאו זה נקרא פסול יוצא, ובכל זאת, אם יש איברי קורבן או אימורי קורבן שיצאו מהזרה ואחר כך יחזירו אותם והעלו אותם על המזבח, אנחנו אומרים, אם עלו, לא ירדו. מה הבסיס לומר את זה? שהרי יוצא כשר בבמה. בבמה בתקופת היתר במות פשוט אין, לא היה מושג שיוצא, אין פסוק יוצא, כי הכל הוא יצא, אין הגדרות, או באופן מילולי אין גדר כמו העזרה שהיה מגודר עם גבולות של היתר. בבמות הכל מותר. אז מאחר שבבמות אין פסול יוצא, גם לגבי איברים שבאמת יצאו ממקומם והחזירו אותם ועלו על המזבח, לא ירד, יישאר על המזבח, כי הבעיה שיוצא הוא קשר בבמה. אז בבמה זה דבר שבהכשרו, אז למדנו דיני פסול יוצא מדבר שבהכשרו, או במילים אחרות למדנו דבר שלא בהכשרו, כי אסור להוציא איברים מהעזרה. מה דינם אם עלו למזבח? אמרנו לא ירדו, זה נלמד מדבר שבהכשרו. הגמרא דוחה את ההוכחה הזאת, תנה אזות תורת העולה ריבה סמכלי על התנה שאומר שיוצא אם עלה לא ירד מסתמך על הפסוק זאת תורת העולה שבא לרבות גם מצבים כאלו שאם יצא ואחר כך העלו אותו לא יצא לא ירד ולא סומך על במה לכן בסופו של דבר שחיטת קודשים בין בפנים בין בחוץ לא מטמא בגדים הבית הבליעה בניגוד למליקת אוף קודשים בחוץ שכן מטמא בגדים הבית הבליעה המשנה לפני שנתקדם לתוך המשנה אנחנו מסתכל בשוליים יש צורת הרגש וזה מבליט שלוש דעות בעניין מלק ונמצאת טריפה שחת ונמצאת טריפה הנושא מבוסס על העניין של תומת בית הבליעה פה רואים שיש פעולה של או מליגה או שחיטה אבל הוא לא מצליח להביא לידי כך שהאוף יהיה ראוי לאכילה כי נמצאת טריפה המשנה מלק ונמצאת טריפה רבי מאיר אומר אינו מטמא בבית הבליעה דהיינו המליקה הזאת הצליח לטהר את האוף מטומאת בית הבליעה רבי יהודה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' רבי יהודה אומר מטמא רשי מוסיף פה רבי יהודה אומר מטמא דלא מהניה מליקה לטריפה ודינמי דבשחיטת חולין טריפה פליג רבי יהודה הוא חולק על הדעה הרווחת והוא סובר ששחיטה אם נמצאת רב לא מועילה לטהר את האוף מתומת בית הבליעה וכן שאני מסכת תערות פרק 13 דברים לרבי יהודה אחת מנוקות ואחת שחוטות אותו דין תקף לשניהם ולרבי מאיר שתיהן מטהרות ולרבי יוסי שמוספיע בסוף המשנה שם שחיטה מטהרת טריפה אבל לא מליקה הוא שיטה ביניים הוא מופיע פה בהמשך המשנה עכשיו אנחנו נשמע הוכחת רבי מאיר לדעתו שמלק ונמצאת טריפה טהורה אמר רבי מאיר קל וחומר תשימו לב יש כאן נקודה ארוכה אם נבלת בהמה שמטמאה במגע ובמסע במילים אחרות טומאת נבלת בהמה יותר חמורה מנבלת עוף טהור בנבלת בהמה יש טומאה במגע ובמסע ומה שאין כן באוף שחיטתה מתארת טריפה מטומאתה ובכל זאת השחיטה מתארת נבלת האוף שאינו מטמא במגע ובמסע הוא יותר קל אינו דין שתהי שחיטתה מתארת טריפתו מטומאתו זה שלב ראשון ולכן יש לנו מעוין בשורה ראשונה א' עכשיו שלב שני כי אנחנו חותרים למליקה לשיטת רבי מאיר אז לבינתיים קבענו ששחיטת נבלת שחיטת עוף טהור מונע מתומת נבלה לחול עכשיו שלב שני מה מצינו בשחיטתה שהיא מחשבתה לאכילה ומתארת טריפתו מתומתו מה מאפיין השחיטה מאפיין שחיטה שזה הדרך להכשיר את העוף לאכילה ואותו פעולה דהיינו שחיטה גם מטהרת הטריפה מטומאה אף מליקתו שהיא מכשרתו באכילה כמובן בקורבנות מליקה זה מה שמאפשר העוף לאכיל תטהר טריפתו מדי טומאתו שמליקה גם כן יהיה לה אותו כוח
לטהר את תומאת עוף מלחול. רבי יוסי אומר, לפני שנתקדם נציין השיטה המקובסת באות ב' מביא רבי יוסי אומר, והשת עיקר שלוש מחלקות בדבר, ולרבי מאיר בין שחיטה בין מניקה מטהרת, ראינו את זה קודם ברשי גם כן, ולרבי יהודה בין שחיטה בין מניקה אינה מטהרת, וכי איך ידלו מעניה מליקה לטריפה אך אינה מי לשחיטת עוף חולין טריפה נמי פליג רבי יהודה די לא כן, אם לא תגידו כך, אז היינו רבי יוסי, ורבי יוסי שחיטה מטהרת ולא מניקה. עכשיו, למה רבי יוסי לא רוצה להרחיק לכת? ובכן, רבי יוסי אומר, דיה, לא מספיק, כנבלת בהמה. השיטה או הלימוד של רבי מאיר היה להתחיל את הקל וחומר מנבלת בהמה, ולהגיע, או ליתר דיוק, שחיטת בהמה, ולהגיע למליקת עוף. רבי יוסי טוען שזה קפיצה מדי גדולה. לכן אומר, דיה כנבלת בהמה. אם אתה כבר לומד עוף מבהמה, אי אפשר למשוך את הלימוד מעבר למה שאנחנו יודעים, עצר בהמה. מה אנחנו יודעים עצר בהמה? שחיטתה מתארתה, ולא מליקתה. אף אחד לא מעלה דעתו לעשות מליקה לבהמה, לא קיים כזה תקדים. אז אם כן, אתה לא יכול למשוך את דיני עוף מעבר לדיני בהמה. האמת שהרעיון הזה נקרא דיו לבא מן הדין להיות כנידון. דיה מספיק, דיה לבא מן הדין לזה שנלמד מקל וחומר, הנלמד להיות כנידון, שהוא לא יכול להיות יותר מהמקור של הקל וחומר, נקודת התחלה של הקל וחומר. ו רבי מאיר לכאורה מתעלם מהכלל הזה, כי הוא ממשיך דיני עוף מעבר לדיני בהמה. וזה מביא אותנו לשאלת הגמרא, קושיית הגמרא. תשימו לב, קושייה ארוכה ואחר כך תשובה עוד יותר ארוך. שואלת הגמרא, ורבי מאיר לא דריש דיו, הוא לא לוקח בחשבון בלימוד שלו את המושג הזה שתיארנו עכשיו, דיו לבא מן הדין, והדיו דאורייתא הוא, המושג הזה מושרש בפסוקים בתורה. דתניא, אנחנו נתייחס לפרשה, נקרא פרשה עצובה, שמרים דיברה דברי ביקורת על אחיה משה רבנו, מכנים את זה לשון הרע על משה רבנו, והקדוש ברוך הוא ראה לנכון להניש אותה על כך. יש פסוק במדבר פרק י' ב' פסוק י' ד', הבאנו את הפסוק בשוליים ונקרא ביחד. ויאמר השם אל משה, ויביא ירוק ירק בפניה לא תקלם שבעת ימים, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תיאסף. הקדוש ברוך הוא מסביר למשה את הסיבה שהוא מעניש את מרים, ומביא דוגמה. אם אבא היה כועס על בנו והיה הוא היה מעניש אותו, נגיד, בלי להיכנס לפרטי פרטים של הפסוק, אבל הוא היה מעניש אותו לשבוע ימים, אז אומר הקדוש ברוך הוא שאני מעניש אותה, ואני מעניש אותה בצורת, ובתור צורת היא תשב מחוץ למחנה לשבוע ימים. עכשיו הקדוש ברוך הוא מבסס את נגיד את ההתייחסות למרים כמו זה שאבא המתייחס לילד שלו. עכשיו הברייתא אומר פה, מדין קל וחומר כיצד? קל וחומר, נגיד רגיל, בלי הגבלה של דיו, מה זה היה אומר לנו במקרה הזה של מרים? כיצד? ויאמר השם אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה וכו',
שוב פעם, בלי להיכנס לתרגום המילולי, האבא היה כועס על הילד לשבוע ימים, קל וחומר לשכינה, אם מדובר פה בקדוש ברוך הוא שרוצה להניש, אז 14 יום, אם אבא רגיל זה 7 ימים, השכינה לפחות כפול, אלא בפועל כמה זמן היא נענשה, רק שבוע. אלא דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אם אני מנמק את העונש על, על, על סמך התנהגות אבא לילד, וזה 7 ימים, אז נגיד הנמשל, כעסו של הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות יותר. ולכן היא נענשה 7 ימים. אז רואים מי עונשה של מרים, המושג הזה של דיו לבא מן הדין, להיות כנידון. אז מה עם שיטת רבי מאיר? הרי הוא לא, הוא לא היה נשמע מוגבל, כי הוא למד מבהמה שאפילו מליקת העוף מטהרתו מטומאתו. כמובן מליקת העוף שנמצא טריפה. אז הגמרא מסבירה, עונה, אמר רבי יוסי בר אבין, רבי מאיר, שהוא סובר גם מליקת טריפה מטהרת, קרא אשכח ודרש. הוא מתבסס על פסוק, זאת תורת הבהמה והעוף. וכי באיזה תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? יש הרבה הבדלים. בהמשך אתם רואים קטע שבסוגריים, אם אנחנו נדלג עליהם, השאלה נשאלה, אז באיזה מובן התורה משווה בין בהמה לעוף, אחרי שיש כל כך הרבה הבדלים? אלא אחרי הסוגריים, אלא לא מלך, מה בהמה דבר שמכשירה לאכילה מתאר טריפתה מטומאתה, עבור דבר שמכשיר באכילה, למשל מליקה, מתאר טריפתו מטומאתו. אז רבי מאיר בסופו של דבר לא מגיע לדין שלו דרך קל וחומר רגיל. אמנם במשנה היה נראה כך, אבל בסופו של דבר הוא מתבסס על, על הפסוק. בסוגריים, נחזור לקטע שבסוגריים, שאמרנו ושאלנו באיזו מובן או באיזו דוגמה או תחום נוכל להגיד שבהמה ועוף שווים. בהמה, מה אומרת הגמרא בסוגריים? בהמה מטמא במגע ומסע, עוף אינו מטמא במגע ומסע. עוף מטמא בגדים הבית הבליעה, בהמה אינה מטמא בגדים הבית הבליעה. זאת אומרת, אם אדם היה פותח את פיו ומישהו שם לתוך גרונו חתיכת נבלה של בהמה, לא היה נטמע בגדיו של, של אותו אוכל, אז באיזו מובן עוף בהמה דומים? אלא לומר לך מה בהמה הדבר שמכשירה לאכילה מתאר טריפתה מטומאתה. מה הכוונה דבר שמכשירה לאכילה? זו שחיטתה. שחיטתה, הכוח של שחיטה בדרך כלל מתיר בהמה רגילה בריאה לאכילה. מה עוד שחיטה עושה? שחיטת בהמה שנמצאת אחר כך טריפה היא אינה נחשבת נבלה, ולטריפה אין טומאה. אז הדבר שמכשיר את הבהמה לאכילה, גם יש בכוח לטהר את הטריפה מטומאתה, שלא לבוא לידי טומאה. אף עוף, דבר שמכשיר באכילה, אצל עוף, קורבן עוף, מה מאפשר אכילתה? המליקה. אז אותו דבר מטהר טריפתו מטומאתו. אז מליקה כן מטהרת. ורב יהודה, מה איתה? למה לפי רב יהודה שום דבר לא מטהר עוף שנמצא טריפה מטומאת נבלה? אמר רבה, קרא אשכח וכדרש. רב יהודה מצא פסוק ודרש. אז הפסוק, וכל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה. זה פסוק בויקרא, פרק י"ז, פסוק תדבב. אנחנו נראה את הפסוק, פה רואים בשוליים, ממול, כתבנו את הפסוק, בואו נכיר את הפסוק ביחד. ויקרא פרק י"ז פסוק ט"ו. הפסוק הזה נמצא בתחום בנבילת עוף טהור ותומת בית הבליעה, וכתוב: וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר, וכיבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב וטהר. אז הפסוק מוזכר נבילה וטריפה. אמר רבי יהודה, טריפה למה נאמרה? מה אנחנו מרוויחים בכך שהמילה טריפה מופיע בפסוק? אם טריפה חיה, אם טריפה יכולה לחיות, למרות שהיא טריפה יכולה לחיות, זה נושא ששנוי במחלוקת, אבל אם ננקוט את הדעה שטריפה חיה, כשיצור כזה מת, בסוף השדה כשהוא מת, הרי נבילה אמורה, אז היא נהייתה נבילה במיטתה. אם טריפה אינה חיה, הרי היא בכלל נבילה, היא כבר הגיש לה דין נבילה במובן מסוים עוד בחייה. אז מה בא הפסוק לומר? וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה, מה המילה וטריפה עושה פה? אלא להביא טריפה ששחטה שמתאמה. ברש"י מימור עוד 2-3 שורות, טריפה למה נאמרה? אם לא בא ללמדנו שמשעת טריפה חלה עליה טומאה, אם אכל ממנה מיד, אם הורידו חלק מגופה של אותו בעל חי ואוכלים ממנו, או ששחטה ואכל ממנה, דהי בטריפה שמתה לאחר שנטרפה, כמה, למה נאמרה? אז אם המילה טריפה לא בא ללמד שמיד בהתהוות הטריפות זה נגרם תומה, ואנחנו מדברים על עוף, אז תומת עוף בבית הבליעה, אז מה הצורך למילה הזאת? כי אם מדובר בטריפה אחר שהיא מתה, אז היא נבלה. רש"י ממשיך: אם טריפה חיה פלוקתא היא באילו טריפות מסריחולין, היא כלומר דמר טריפה חיה וכלומר דמר אינה חיה. ואם טריפה חיה ועד שמתה הייתה בחזקת חיה, הרי נבילה אמורה בפסוק, וכיוון שמתה נתנבלה במיטתה. ואם טריפה אינה חשובה חיה, הרי היא משעה שנטרפה בכלל נבילה, והמילה נבילה כתובה פה בפסוק. רש"י ממשיך: אלא להביא טריפה ששחטה ולהשמינן טריפה חיה ואינו בכלל נבילה, ולפיכך הוא צריך לומר שטריפתה מביא עליה תומה מיד, אם תלש ואכל ממנה בשר, אפילו אינו עבר של בשר גידי ועצמות, כלומר אפילו אם זה לא בעיה של עבר מן החי. וכיוון דשם טריפה מביא לה תומה מחיים, אין שחיטה מועלת בה, שאין שחיטה מתרת משום טריפה אלא משום נבילה. הכוח של שחיטה זה להוריד את השם נבילה ממנה. אבל אם אתה אומר שכמו שאנחנו אומרים עכשיו שהשם טריפה ותומעת נבילה חלה מיד שהיא נטרפה, חלה שם תומעה, אז שחיטה לא תועיל, כי אנחנו לא מכירים שחיטה שמועיל להוריד מה שמוגדר כטריפה. וממילא התומה, וכאן התומת בית הבליעה באכילת אותו בשר, יישאר. השחיטה לא יועיל, השחיטה לא מועילה, אלא אם כן מדובר נקרא לזה שם נבילה, רק נבילה. אז השורות האחרונות שקראנו ברש"י הם
הן מאוד חיוניות כדי להבין שיטת רבי יהודה. אנחנו נחזור לגמרא. נקרא רק את המשפט האחרון עוד פעם. אלא להביא טריפה ששחטה שמתמה, שכן מתמה, וזו שיטת רבי יהודה, שהשחיטה על שחיטת עוף שנמצא טריפה, נשאר התומעה שבא בעקבות כך שהיא נטריפה. אמר לרב שיזבי לרבה, כאן תשימו לב קושיה ארוכה, וגם אנחנו נצטט פסוק ויקרא פרק זין פסוק חף דלת. הבאנו את הפסוק בשוליים, וכתוב שם וחילב נבילה וחילב טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו. כלומר אין איסור טומאה, הרי הוא ראוי לכל מלאכה, כולל דברים שזוכים לשמור בתארה, ויש רק איסור אכילה עליו. אז אשמח מה שאמרנו עכשיו, בזה שכתוב טריפה יחד עם נבלה בפסוק שראינו אצל נבלת עוף טהור, איך נתייחס למה שכתוב כאן. אלא מעטה, דכתיב וחילב נבלה וחילב טריפה. הטעם נמי נימה, אם טריפה חיה הרי נבלה אמורה. וכפי שאמרנו מקודם, שאם טריפה חיה ועד שתמות, ברגע שתמות אז הוא יהיה נבלה. אז בבל נבלה כבר כתוב בפסוק. אם טריפה אינה חיה הרי היא בכלל נבלה, כבר בעודו בחיים תומת נבלה חלה, והנפקא מינה שאם הוא מוריד בשר מאותו ייצור זה כבר נחשב נבלה עם התומה ששייך. אז מה התפקיד של המילה פה בחילב, מה לומדים מהמילה טריפה? אלא להביא, עכשיו זה בעצם בתמיהה, כי אנחנו באמצע קושיה, אלא להביא טריפה ששחטה, שחלבה, החילב שלה, שהחלבה טעור. האם אתה רוצה לומר שזה מלמד על בהמה טריפה ששחטת אותה, שהחילב טהור? בכלל, דאי מתאמה? אז והוא נדייק מזה שאותו טריפה שנשחט הבשר כן מתאמה, שרק החילב טהור והבשר טמא. ואמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה במדית התנה, שלא כן הדברים. הפסוק אומר וכי ימות מן הבהמה, מקצת בהמה מתאמה, מקצת בהמה אינה מתאמה. ואיזו איזו בהמה לא מתאמה? זו טריפה ששחטה. אלא טריפה שכתוב אצל חילב מבעלי למעותי תמאה, בהמה תמאה אין חלבה, החילב של בהמה תמאה, החילב של בהמה תמאה שמתה, בניגוד לחילב של בהמה טהורה שמתה, כי בפסוק מוזכר וחילב נבלה וחילב טריפה, נבלה זה בהמה שמתה. אז בפסוק הזה יש, כפי שאמרנו, מילה טריפה, והיא מלמדת שהדין שהחילב יישאר טהור בבהמה שמתה, זה רק בבהמה כמו פרה, כבש, שעיר, עז, וזה בא למעט במין טמאה כמו גמל או סוס. החלב שבא עם הסוס מת, החלב יתמי. נקרא את זה עוד פעם, אלא טריפה שכתוב בפסוק ויקרא זין פסוק חב דלד מבעלי למותי תמיה. איך?
איך לומדים את זה, את הדין שהחלב של סוס שמית, כמו שהגופה מתאמה, גם החלב מתאמה, איך לומדים את זה מהמילה טריפה? ככה, מי שיש במינה טריפה, המילה טריפה שייכת לתחום של בהמות טהורות, שבהמה הטהורה יכולה לאסר באכילה אם היא טריפה. יצא זו והפוקי הבהמה טמאה שאין במינה טריפה, בתחום בהמות טמאות לא מעלה ולא מוריד אם היא טריפה, היא כבר אסורה באכילה מדין בהמה טמאה. אך הנמי, אז עכשיו אם כל מה שאמרנו בעניין הבנת המילה טריפה אצל חילב והוא בא למעט בהמות טמאות, למה לא נאמר אותו דבר אצל אצל עוף טהור? אך הנמי, המילה טריפה שכתוב אצל תומת בית הבריאה ששייך לעופות, אך הנמי למותי עוף טמא שאין במינו טריפה, למה לא לומר שהפסוק בא למעט עוף טמא כמו נשר ועוד הרבה עופות שאין במינו טריפה, לא שייך טריפות אצל עופות טמאות, וזה התפקיד של הפסוק, למעט עוף טמא, שעוף טמא, נבילת עוף טמא לא תטמא בתומת בית הבריאה, ולא בא ללמד דין של טריפה ששחטה. ובמילים מועטות יותר, קושיה על רבי יהודה, אם רבי יהודה מבוסס על הפסוק וכל נפש אשר תאכל נבילה או טריפה, אז רואים פה אצל דיני חלב המילה טריפה יש לה תפקיד אחר, זה בא למעיט מין טמאה או בהמות טמאות, אז גם נאמר שהמילה טריפה בנבילת תומת בית הבליעה בא להפוקי מתומת בית הבליעה עופות טמאות. רש"י ארבע שורות מהסוף, אלא אי טריפה מסקנה דקושיה היא, זה רק מחזק את הסימונים שלנו. המשפט הזה בגמרא מופיע באמצע חלק מהקושיה הארוכה, זה מה שרש"י אומר, שזה פה אנחנו הולכים לקראת סוף הקושיה, זה מסקנה דקושיה היא, כלומר אלא כוח חי טריפה לא תדרשי לאחי, אל תדרוש אותו לדינו של רבי יהודה בעניין טריפה שנשחטה, דמיבאי אלי למעוטי טמאה דאין חלבה טהור, חלב של סוס שמת החלב שלו טמא, ואחי נמי טריפה דכתיב גם בתומת בית הבריאה למעוטי עוף טמא דריש לי ולא טריפה ששחטה. אז אם אנחנו עומדים בנקודה הזאת כעת, אז יש לנו קושיה על רבי יהודה, מה המקור לרבי יהודה. הגמרא עונה, עוף טמא יש לו מקור בנפרד, עוף טמא שהוא לא מטמא תומת בית הבריאה לרבי יהודה מנבילה, לא מהמילה שחוטה אלא מנבילה נפקא לי דתניא. אז אנחנו כאן מביאים ברייתא עם המילים האלו, וזה אגב פסוק חדש, אנחנו כעת נצטט פסוק מויקרא פרק חב פסוק ח', והבאנו את הפסוק שוב בשוליים, נבילה או טריפה לא יאכל לטמא הבא אני השם. אז זה שאין תומת בית הבליעה בעופות טמאים כמו נשר ופרס ואוזניה ועוד ועוד ועוד, נפקא לי הוא לומד את זה מהמילה נבילה. יש לנו הערות שוליים אצל ההערה של שתי כוכביות, כתבנו, על פי הגמרא לקמן דף עין עמוד א', ועין לקמן רשי דיבור המתחיל ורב יהודה, נבלה פה בגמרא, המילה הזאת, נבלה, כתוב בויקרא כ"ב פסוק ח', נבלה וטרפה לא יאכל, לטמא בא אני השם, הפסוק שקראנו מקודם. זה כאילו לא להתבלבל, אנחנו מסכים אותו מילה אבל בפסוק אחר. וגם עוד הערה, יש בשוליים המקבילים, יש שלוש כוכביות, כתבנו כך, ונשאר כמקור, אם אתה מסית את הדין של תומת בית הבליעל לגבי נבלת אוף תמי שהוא לא מתמה, אתה אומר שזה נלמה ממקור חדש, ונשאר כמקור לרבי דה המילה טריפה שכתוב בויקרא פרק יצאים פסוק תדוו אצל תומת בית הבליעל ללמד דשחד ונמצא טריפה מתמה. יש לציין דגמרה בעמוד הבא ינסה להקשות על המהלך הזה ממה שכתוב אצל חילב, אבל פסוק זה טריפה תכתיב אצל תומת בית הבליעל יישאר כמקור לרבי יהודה שלא מועיל שחיטת עוף שהיא נמצאת טריפה לתאר אותה מתומת בית הבליעל. אז שוב פעם הדין של נבלת עוף תמי מין תמי שמת שהוא לא מתמי, כאן מה שהרבה אנשים יכולים להתבבל בביטוי עוף תמי ותומעת בית הבליעל לא קשורים זה לזה. עוף תמי זה הגדרת איזה סוג עוף, תומעת בית הבליעל זה התופעה של תומעה שאנחנו מכירים. תתניא, רבי יהודה אומר יכולתי נבלת עוף תמי מתמה בגדים הבית הבליעה, תמר לומר, נבלה וטריפה לא יאכל. מי שאיסורו, מתי יש תומה? מי שאיסורו משום בל תאכל נבלה. יצא זה, להפוקי עוף תמי, שאין איסורו משום בל תאכל נבלה, אלא משום בל תאכל תמי. יש איסור כבר מלידת העוף. מבקיעת העוף התמי כזה שהוא מין תמי, זה האיסור. כמו בהמה תמיה יש עוף תמי, זה הסיבה שאסור באכילה, לא בגלל נבלות. אז מכאן האיסור התומה של תומת בית הבליעל זה רק על כאלו מינים ששייך בהם איסור נבלה או איסור טריפה, כמו עוף טהור, מין טהור. הגמרא ממשיכה לדף עין, היי נמי, חלב של בהמה טמאה, הדין של חלב נבלת בהמה טמאה שהיא טמא, שהחלב טמא, נמי טיפוק לי מי וחלב נבלה. זה פסוק בויקרא זין פסוק כ"ד, ומהפסוק הזה נמעט חלב של בהמה טמאה שחלבה טמא על אותו בסיס. מי שאיסורו משום בל תאכל חלב נבלה זה רק בבהמה תורה, אז אנחנו אומרים שעל חלב כזה אין תומה אם היא מתנבלת, אם היא מתה. יצא זו להפוקי מין תמי בהמה תמיה שאין איסורה משום בל תאכל חלב נבלה אלא משום תמי. אז אם אומרים כך, אז מה נעשה שוב פעם עם המילה טריפה שנמצאת בפסוק הזה, הפסוק בויקרא ז' פסוק כ"ד שרק שוב פעם נקרא, וחלב נבלה וחלב טריפה? אם אנחנו מצליחים כמו שראינו בסוף סיימפתת עמוד ב' לדרוש להפוקי מין אוף תמי מתומת בית הבריאה תודות למילה נבלה. אז גם אם חוזרים לדין של חילב בהמה התמיה, למה אמרת מקודם שהדין נלמד מהמילה טריפה, שבזמן שנוכל לדרוש את הדין הזה של חילב בהמה התמיה מהמילה נבלה? אלא, או ממשיכה הגמרא, היי טריפה בחילב, באמת, כאילו, מה שטענת זה נכון, שניתן לדרוש את הדין הקודם מהמילה נבלה, ואז שאלנו מה נעשה עם המילה טריפה, הנה, אלא היי טריפה בחילב, מבעיה אני צריך אותו להטויה חיה, שחילב נבלת חיה, חיה טהורה, חיה מותרת, אינה מתאמה. סלקה דייטה חמינה, הייתי חושב, בלי הפסוק, מתי מתארים את החילב של נבלה. אגב, אני לא הדגש את זה אולי מספיק, אבל זה דין מיוחד. יש כאן ייצור בהמה שפשוט מתה, כל הבשר שלה מתאמה כדין נבלה, אבל החילב שלה אינה מתאמה. הקיץ אנחנו ממשיכים את הדין הזה גם לחיה תרועה שמתה, שגם החילב שלה אינה מתאמה. הבשר כן מתאמה, החילב לא. בלי הפסוק, מה הייתי חושב? הייתי חושב כך, אולי רק נקדים, דין שאולי לא מוכר אצל כולם, יש איסור חמור באכילת חילב. יש אומנות מיוחדת שלא הרבה בקיאים בה, זה הוצאת חילב מבהמות שנשחטו, והוצאת חילב, כי אכילת חילב הוא מביא לאיסור עונש קרית מאוד מאוד חמור. ולמרבה הפלא, החילב של חיה מותרת באכילה. זה דין רקע שאני אומר עכשיו. אז הייתי חושב, לולי המילה טריפה, מי שחלבה החילב, מי שחלבה אסור ובשרה מותר. מתי כל הדין הזה של חילב נבלה אינה מתאמה? בייצור שעליו נוכל לומר שהחילב אסור באכילה והבשר מותר באכילה. מתי זה? זה אצל פרות, אצל בהמות כמו שכבשים ועיזים. יצאת זו החיה שחלבה ובשרה מותר. ואז מה יוצא? אם מתה החיה, החילב תתאמה. ככה הייתי חושב, כמה שמלן באה המילה טריפה שגם חילב חיה לא יתאמה. שואלת הגמרא המלא, מה ישנה תמיה? מה מיוחד אצל בהמה תמיה? שאמרנו שנבלה, נבלת זוס, נבלת חזיר, הנבלה, החילב שנבלה כשמינים תמיים כן מתאמה. מה? למה? דאין חלבה חלוק מבשרה, כמו שהבשר אסור באכילה, גם החילב אסור באכילה. חיה נמי, טוב, אז אנחנו נוכל להגיד אותו עיקרון אצל חיה, שנמי אין חלבה חלוק מבשרה, אמנם לקצה השני, אבל מספיק שיש נקודה זהה בין בהמה תמיה וחיה, שהחילב והבשר אותו דין שייך להם. ואם אותו דין שייך להם, למה אמרת מקודם שחילב חיה אינה מתאמה? ועוד, אתה רצית לומר שטריפה בא לרבות חיה, שהחילב של חיה, נבלת חיה לא מתאמה. אבל מה לעשות, הפסוק לא מדבר על חיה. ועוד הכתיב באותו פסוק, ויקרא זיין פסוק חבדלת, מה כתוב שם? ואכול לא תאכלו. מדובר על משהו אסור באכילה. חיה מותר באכילה. אלא אמר אביי, טריפה שכתוב אצל חילב,
לגופי יצריך. נשאלנו מקודם, אם אני יכול ללמוד מדין, מהמילה נבלה יצר חלב, להפוקי בהמה תמאה, אז מה אני אעשה עם המילה הטריפה שבפסוק? אז בא הבא ואומר, אני צריך את זה לגופי, לדין חלב טריפה יצטריך, ולא לעטוי חיה. שלא תאמר, אז מה הכוונה פה לגופי? שבלי המילה הייתי אומר משהו לא נכון. שלא תאמר, הועיל וטמאה אסורה מחיים, וטריפה אסורה מחיים. מה טמאה? חלבה טמא. מה כמו סוס שמת, החלב של הסוס טמא. אף טריפה חלבה טמא. אז בא הפסוק אומר שזה, שלא נכון, שהחלב של טריפה, בהמה טריפה, בהמה שנטריפה, החלב שלה טהור. אי הכי, היי נמי, אז לפי המהלך שלנו, אז המילה טריפה שכתוב אצל אוף, פה נצטרך אותו לדבר הבא, מה שנקרא לגופי, ולא כמקור לדינו של רב יהודה שטריפה שנשחטה אצל אוף עדיין מתאמה. נגיד כמו הדברים הבאים, שטריפה שכתוב אצל אוף היא הכי היי נמי מבעי עלי. אני מוסיף פה לא בגרסה אלא בהבנה לגופי, שלא תאמר הועיל ואוף תמי אסור באכילה וטריפה אסורה באכילה. מה אוף תמי? נשר, אוזנייה, פרס, אוף תמי אינו מתאמה, כוונה אבי תבליה. ו זה רב יהודה עצמו אמר, נלמד מהמילה נבלה, אף טריפה אינה מתאמה. אוף טהור שנמצא טריפה, מי שיוכל אותו לא מתאמה בית הבליה. ועוד ועוד אנחנו עוברים חזרה לבהימה, ועוד מי איקה למילף טריפה מטמאה. היה לנו מחשבה ליעל, שלולי הפסוק הייתי לומד דיני טריפה מדיני בהימה טמאה. לגבי החלב, אם אתם זוכרים לפני כמה שורות הגמרא אמרה שהמילה טריפה שכתוב אצל חלב לגופי, שאני רק חוזר מה שנאמר מקודם. ובכן רק נציין שיש לנו כוכבית בצד הגמרא, נחבר אותו לכוכבית למעלה. מה חשבנו תפקידו של טריפה? שלא אגיד אני קורא מלמעלה לפני איזו 7-8 שורות, הועיל וטמאה, שוב פעם בעניין חלב, הועיל וטמאה אסורה מחיים וטריפה אסורה מחיים. מה טמאה? חלבה טמא, זה נבלת סוס, החלב של הטמא. אף טריפה חלבה טמא, כך היינו חושבים. באה המילה הטריפה להפוקי מהמחשבה הזאת. כאן הגמרא אומרת, הייתכן לחשוב שהייתי לומד טריפה מטמאה? יש הבדל עצום. טמאה, אומרת הגמרא, לא הייתה לה שעת הכושר כסוס, אף פעם לא היה דבר שמותר, לכן אפשר לומר חלבה טמא. טריפה הייתה לה שעת הכושר לפני שהיא נטרפה, וחיתם הטריפה מבטן מהי כלמימה. אבל גם טריפה, יש כאלו בהמות שנולדו כבר טרף, אז זה כן דומה לטמאה. בכל זאת זה לא אותו דבר. במינה מהאיקה, במין בהמות כשרות, יש כאלו שלא נולדו טריפה מבטן, אז עדיין אין ללמוד נבלה, סליחה, אין ללמוד טריפה מנבלה, אז למה אני צריך את הפסוק? אלא אמר רבה, הפסוק שנבלה או טריפה בחלב, התורה אמרה, אני צריך את המילים האלו, נבלה וטריפה אצל חלב. התורה אמרה, יבוא איסור נבלה ויחול על איסור חלב. יבוא איסור טריפה ויחול על איסור חלב. זאת אומרת, בדרך כלל יש מושג, אין איסור חל על איסור. וכאן, מכוח גזירת הכתוב, אומרים שלמרות ש... חלב כבר נאסר בתורה, אם בהמה מתה ואדם יאכל החלב שלה, נגיד בשוגג, הוא עובר על איסור נבלה בנוסף לאיסור חלב. כמו כן אצל טריפה, האיסור טריפה חל על האיסור חלב. והגמרא מפרטת למה אני צריך ללמד לגבי שני האיסורים האלו שהם חלים על חלב. דאי אשמינן נבלה, שאיסור נבלה חלה על איסור חלב, משום דמתמיה. נבלה זה, יש לה חומרה משלה, שנבלות מתמות, לכן יש לה כוח לחול על איסור חלב, אבל טריפה אם לא, אין תומה שמשויכת לטריפה. והיא השמין את טריפה משום דאיסור המחיים, עדיין האיסור טריפה חלה ברגע שנוצר איזושהי פגם באיברים מסוימים של בהמה, למרות שהיא עדיין מסתובבת בחיים, אבל נבלה אם לא, זה חל רק אחר מותה. צריכה, לכן אני צריך פסוק שמפרטת שני איסורים אלו שחלים בכל זאת על החלב. ברשי קצת למטה מפה, אחי גרסינן אלא אמר רבה וכו', התורה אמרה, בא כתוב לומר לך יבוא איסור וכו', ומשום אכול לא תאכלו דסייפי דקה פירש בו נבלה וטריפה. הערנו מקודם שאיך ייתכן שהפסוק הזה מדבר על חיה בזמן שסוף הפסוק כתוב אכול לא תאכלו. אז ממה שכתוב בסוף הפסוק ואכול לא תאכלו, פירש פה נבלה או טריפה לחייב את האוכלו משום חלב ומשום נבלה או משום טריפה, שלא תאמר אין איסור נבלה או טריפה חלין על איסור חלב שקדם לכולם. צריכים לברר ולהעמיק מהי נפקא מינה שיש שני איסורים אלו. כלומר, בדרך כלל היית חושב שנפקא מינה לגבי קורבנות, כמה קורבנות הבן אדם מביא, אבל אין חובת קורבן על איסור נבלה או איסור טריפה, הם איסורי לאו. מה שאין כן על חלב בשוגג יש איסור, יש חובת קורבן, קורבן חטאת. ומדיני כמה מלכות אדם מקבל, אז זה גם דיון בפני עצמו, האם על חיובי קרית שייך מלכות. אז אם אתה אומר שעל חיובי קרית כמו חלב והתרו בו משום מלכות, אז יהיה לו מלכות גם על החלב וגם על הטריפה או על הנבלה. הגמרא כעת עוברת חזרה לשיטת רבי מאיר. שיטת רבי מאיר אמר ששחיטת עוף טריפה מטהרתו, אז הוא לא מתאמה בנבלת תומת עוף בבית הבליעה. ורבי מאיר, היי טריפה מי עביד לי, מה הוא לומד מהמילה טריפה שכתוב אצל עוף? תשובה, מבעיה לי לימותי שחיטה שהיא לפנים. כפי שאמרנו מוקדם יותר, שאם שחטו עוף טהור בתוך בית המקדש, למרות שזה אסור, העוף הזה לא מתאמה בבית הבליעה. ורב יודע מה עם הדין הזה של טריפה שנשחתה לפנים. טריפה אחרינה כתיב, כאילו בנוסף לויקרא פרק י' פסוק תו, יש גם ויקרא פרק חבד פסוק חבחת. ורבי מאיר, מה הוא עכשיו עושה עם פעמיים המילה טריפה? חד למותי שחיטה שהיא לפנים, וחד למותי אוף תמי. בשיטה מקובצת מובא רבי יהודה באות וו, רבי יהודה מנבלה נפקלי דדרשינן מי שאיסור משום בעל תאכל נבלה יצא אוף תמי, שאין איסור נבלה חל על איסור תומה כמו נשר או שעופות תמיים. אבל לרבי מאיר לא נפקה לי למעוטי אוף תמי מנבלה, תהית לי לפי רבי מאיר איסור חל על איסור, ואתי איסור נבלה וחל על איסור תמי. נחזור לגמרא, ואמרנו פה שלפי רבי מאיר פעמיים המילה טריפה, חד למותי אמרנו כבר שחיטה שהיא לפנים, וחד למותי אוף תמי. ורבי יהודה מי, איך, מאיפה הוא לומד למעט אוף תמי שאין תומת בית הבליעה? מנבילה נפקה לי, כפי שראינו בסוף סמך תת עמוד בית. ורבי מאיר, היי נבילה, מי עביד לי, לה? תשובה, לשיעור אכילה בכזית. שיש איסור אכילת נבילה, וכמה זה? שיעור כזית. וזה מה שנלמד ממה שכתוב פה בפסוק, נבילה וכולי לא יאכל. ותיפוק לי מקרא כמה, הפסוק שציטטנו מקודם ויקרא זין, כתוב וכל נפש, אנחנו הוספנו אגב הפסוק הזה בשוליים בעמוד הקודם, ויקרא יוד זין, יוד זין פסוק תד וו, וכל נפש אשר תאכל נבלה או טריפה. אז כאן הגמרא שואלת, ותיפוק לי מקרא כמה וכל נפש שתאכל השיעור אכילה מדאפקי רחמנה בלשון אכילה. אז יש כבר מקור אחר ששיעור אכילת נבלה הוא בכזית. למה פעמיים? למה אני צריך שני פסוקים? אחד לשיעור אכילה בכזית ואחד לשיעור אכילה, זה בעניין זמן, שיעור זמן אכילה בכדי אכילת פס, שאותו כזית נבלה יאכל תוך מספר דקות ספורות. זה נקרא בכדי אכילת פרס. סלקה דייתך אמינה, לולי הפסוק הייתי חושב הוא וחידושו. כל הדין הזה של נבלת אוף טהור מתאמה רק בבית הבריאה, זה נקרא חידוש, כי אין עוד דבר כזה שרק בזמן האכילה אדם נטמע. אז מאחר שהוא חידוש יותר מכדי אכילת פרס נמי לתמי, כמה שמלן שלא כן, שכל התומה של נבלת אוף טהור הוא רק אם הוא נאכל יחסית מהר תוך מספר דקות, שאנחנו קוראים לזה בכדי אכילת פרס. אנחנו לא מרחיבים דיבור עכשיו על מה משמעות המילים האלו, אבל שיעור זמן מצומצם בדיוק כמה דקות, אם זה שתי דקות, ארבע דקות, יש דיונים בנושא הזה, אבל זה נקרא בכדי אכילת פס. ואני צריך מקור נפרד שהאיסור אכילה והעונש או התומה שבא בעקבותיו זה רק אם אוכל בכדי אכילת פס. עד כאן שיעורנו להיום.